שמות, פרק ז' בספר שופטים, הפסוק המדויק תכף אני אגיד לכם, בכל מקרה מבחן המלקקים. הרעיון המרכזי הוא שאנחנו יודעים שגדעון כינס לשטח מתוך, שוב, הוא מתנדב ואחריו מתנדבים. אמנם המתנדבות שלו הייתה, הייתי אומר, קצת מונחתת, כי הופיע מלאך השם אליו והודיע לו, או המליץ לו בחום, נקרא לזה כך, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. ואכן, אחרי התלבטויות ואחרי חוסר ביטחון כזה או אחר, שעוד לא נגמר כפי שעוד תראו בהמשך, הוא מחליט לצאת לדרך, והוא לוקח לעצמו את השליחות הקשה של הקעת המדיינים. כאשר, כפי שאנחנו יודעים, אנחנו בתקופת השופטים, ובתקופת השופטים אין מלך ואין צווי שמונה, והוא צריך לחפש מתנדבים. וכידוע, מתנדבים אין עודפים במתנדבים בשום תקופה, בשום נושא. ובכל אופן, למרות הקריאה שלו שנעשתה מתוך מצב של מציאות של מצוקה, אז השבטים, כרגיל, השבטים שהיו במצוקה, הגובלים בעמק ישראל, המקום שבו נעים המדיינים, ואל תשכחו, הם לא באים לבד, עמלק וסליחה, מדיין ועמלק ובני קדם. אז יש להם עוד שבטי נוודים שנעים יחד איתם, והתופעה הזאת שמדיין צירפה אליה עוד שבטי נוודים אחרים מוכרת לנו, גם ראינו את זה גם אצל אהוד בזמנו, ואנחנו מוצאים את זה גם כאן. ובמיוחד אני מחדד לכם את התובנה של עמלק. עמלק הם טרמפיסטים, כל פעם שיש אפשרות לתפוס טרמפ על מישהו שנוסע במהירות כדי לדרוס את ישראל, הם עולים טרמפ, והם עושים את זה קבוע, וראינו את זה גם באהוד בן גירה, וזה קורה גם פה. והם מופיעים עם כל המסה שלהם, וכפי שהזכרנו, יש להם 135 אלף לוחמים, מלבד נשים, טף, הם באים עליהם כול, הרכב מלא, זה לא כוח צבאי, זה נוודים שנעים עם המעל שלהם, כפי שאנחנו מכירים היום מעלים בדואים, אבל אחרי שהם עוזבים שטח מסוים, אז השטח הזה נשאר עירום ועריה, הן בתחום של הצומח, כי בעלי החיים עושים מה שקוראים נזקי שן ורגל, ואילו בני אדם המקיפים אותם משלימים בפרשת גנב, כן, בפרשת כן, יש שם הרי בפרשיות של פרשת משפטים נזקי שן ורגל ונזקי גנבים. אז הנה, אז הם משתדלים לחסות כמה וכמה פרשיות בפרשת משפטים, והם מגלחים כל מה שקיים. והיום גם מכירים את התופעה הזאת גם אצל הבדואים, מי שגר במרחב התנועה שלהם יש לו כל פעם נזקים כאלה ואחרים. היום הם גובים מכוניות, דברים יותר רציניים מאשר, אני יודע, איזה כבש שתיים, אם כי הם לוקחים גם הדרים, הם לא בוחלים גם בדברים כאלה, והדברים הם מוכרים וידועים. גדעון מרכז באופן מפתיע 32 אלף שמופיעים מהשבטים השכנים, אם זה כמובן קודם כל השבט שלו, שבט מנשה, שגובלים בחלק הצפוני של מנשה בעמק ישראל, ולכן הם גם סובלים מן המדיינים והם מתגייסים, מעבר לעובדה שהמנהיג הוא בן שבטם, והוא ודאי קרבתו עליהם מסייעת לו לגייס מתוך שבטו. ומצד שני אנחנו נראה שגם באים מעבר השני של העמק, מצפון לעמק ישראל, בחלק הדרומי של נחלת ישכר, נחלת זבולון, השכנים שם, אשר, החבר'ה שבאים באזור מצפון, והם בהחלט אכפת להם והם מגיעים. כשהקדוש ברוך הוא אומר יש יותר מדי אנשים, ואז הוא מכריז את פרשת מי יירא ורך הלבב, אז גם 32 אלף המתנדבים, 22 אלף הגיעו למסקנה שהם התנדבו מהר מדי, וכדאי להם אולי לשקול את זה עוד פעם, והם הולכים הביתה. עכשיו, נכון שמבחינת הצד הצבאי זה החלשה, אבל מצד שני, המדיינים שהופיעו עד כה, וזה הפעם השביעית או השמינית שהם הופיעים, כי 7 שנים הם עיקו בישראל ללא שום גורם שמנסה לבלום אותם, הם רואים לפתע קודם כל ריכוז כוחות ישראלי, מבינים שהם לא הופיעו בדיוק למסע הארצי של תנועות הנוער, הם מבינים שיש פה בהחלט התארגנות של כוחות צבא. עכשיו יותר מזה, הם פתאום רואים במקום אחד ריכוז גדול, ו32,000 זה לא מעט אנשים, אפשר להחביא אותם, ורואים שיש התארגנות משמעותית, והיא בהחלט מדליקה אצלהם נורה אדומה, אבל לפתע פתאום הם רואים שמסה, 22,000 מתוך ה-32,000, מתחילים לנוע. עכשיו, הם לא יודעים בעצם את הסיפור ואת הרקע של מי הירא וחרד וכו', הם חושבים שיש פה איזה מין תרגילים טקטיים שמזיזים כוחות, והם בהחלט מתחילים לחשוב, טוב, אוקיי, יש פה איזה תנועת איגוף, אני יודע מה. כפי שאתם יודעים, אמרנו על זה שהקדוש אומר לו, עוד רב עם אשר איתך, שיש לו 10,000 איש, ואז הוא מוריד אותם למבחן המים במעיין חרוד. ואנחנו הגענו עד הפסוק הזה, עד פסוק ו'. עכשיו, השאלה מה היה המבחן שם בדיוק? עוד שנייה, מה היה המבחן שם בדיוק? נחלקו הפרשנים בהבנת הסיטואציה. חז"ל מסבירים שפשוט ניסו לבדוק, כמו שאנחנו גם מכירים את זה מהאירוע שקראנו קודם על גדעון, עוד לפני שהוא יצא לדרך הוא נדרש לנפץ את מזבח הבעל. זאת אומרת, המבחן הוא מבחן רוחני. יש בזה היגיון, כי הסיבה למציאות השפלה בתחום הצבאי מדיני, שורשה הוא חולשה רוחנית, עבודה זרה, התנהלות שאיננה ראויה, ובעצם המציאות של השיעבוד היא אנישה. כשאתה רוצה לתקן את הבעיה, כמו שהזכרתי לכם בדוגמה שהבאתי בשיעור שעבר, כשאדם מקבל מכת חשמל, אז אתה לא רץ לדחוף אותו הצידה מהנקודה שבה הוא מקבל את מכת החשמל, כי גם אתה תתחשמל. רצים אל המפסק הראשי כדי להפסיק את הזרם. ואז אתה יכול גם לנסות לטפל באיש שנפגע במכת החשמל. אותו דבר גם פה, אם אתה תרוץ ותעשים עוד מלחמה, אז הסיבה המקורית של העבודה זרה עדיין קיימת, ולכן אין טעם להסתער על העניין, לכן קודם צריך להוריד את הבעיה, את הגורם הראשוני שקוראים לו עבודה זרה. ולכן באמת חז"ל הולכים בעקבות התובנה הזאת, ואומרים שהאנשים שקראו על ברכיהם כדי לשתות מן המים, אז דיינו, הם חבר'ה שרגילים לכרוע לבעל, היינו, הם ראו בזה איזה מין פוזה שהם רגילים בה, והם, זה היה באיזה תרגיל עטייה לראות מי נכנס לפוזה מה קוראים, ומי שנכנס למצב שקוראים לו קריאה ורגילים לכרוע, אז זה אומר את החבר'ה אלה יותר טוב שלא יבואו לי לכם, כי אנחנו צריכים אנשים שלא נגועים בסיבה שבגללה אנחנו נמצאים בסיטואציה הצבאית הזאת שנגדה אנחנו לוחמים. אז זה הסבר רוחני רעיוני של חז"ל. אפשר להבין את זה גם ברמה הצבאית, והדברים לא בהכרח סותרים. ובאמת, כשאתה צריך לוחמים, וכיוון שהעסק עומד להצטמצם לכמות קטנה של לוחמים, ותכף נראה שמדובר על 300 איש, זאת אומרת, אתה בונה על יחידת עילית. ויחידת עילית כזאת צריך שיהיו אנשים שלא מחפשים דווקא נוחות, ומוכנים גם בתנאים לוחצים להיות מסוגלים לתפקד, ואז היכולת לשתות, מה שקוראים היום, שכיבת צמיחה, לא מתוך קריאה, לא מחפשים את הפוזה הנוחה להתייצב, אלא אתה נמצא על הידיים, כשהגוף שלך מקביל פחות או יותר לקרקע, אתה לוקק בלשונך מן המים. אז זאת אומרת, זה מצב שדורש גם כושר פיזי, וגם ביטוי לעובדה שהוא לא מפונק, הוא לא מחפש להתרווח באיזה תנועה שתהיה לו נוחה לשתות, הוא יוכל לתפקד ולהשיג מים, גם במצבים של פוזות שאתה עקום, שאתה ככה לא בשיא הנוחות. וזה יש פה איזה מבחן עקיף לצורך להביא פה חבר'ה שיש להם יכולות של יחידת עילית וכו'. אלה שני ההסברים הקלאסיים שמביאים לצורך הבנת ההיגיון שעומד מאחורי המבחן הזה, ואני לא חושב שהדברים עומדים בסתירה, הם יכולים להשלים זה את זה, וכך אני רואה את הדברים. בכל מקרה, לאחר שמתייצבים האנשים, כפי שנאמר, עוד דקה אני רוצה לשמוע את הערות, פרק זין, פסוק זין, ואומר השם אל גדעון, לכאן הגענו בפעם הקודמת, ב300 האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. וילכו ויקחו את צדה העם בידם ואת שופרותיהם ואת כל איש ישראל שילח איש לא עליו, וב300 האיש החזיק ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. במילים אחרות, עוד כ10,000 איש נעים בשטח. תחשבו על המדיינים ושותפיהם. הם קודם ראו גל של 22,000 שנעים לכל מיני מקומות, ועכשיו הם רואים עוד כוח של 10,000 שעוד פעם נע לכל מיני מקומות. אין ספק שכל התנועה הזאת היא בהחלט מלחיצה אותם. הם לא מצליחים להבין את ההיגיון שעומד מאחוריה. הם לא מודעים לעובדה שיש פה איזה הנחיה אלוקית לצמצם את הכוחות הישראלים התוקפים. והם מבינים שיש פה איזה מין תנועות צבאיות שנועדו לאגף אותם, לטמון להם מלכודת, והם בהחלט לחוצים מהעניין. איך אני יודע שכך הם מפרשים את הדברים? זה מתוך הפסוקים הקרובים שתכף נקרא ונלמד בהמשך, תכף אחרי שנשמע את ההערות שראיתי יש פה שניים, שלושה שרוצים לשאול ולהעיר. בכל מקרה, יש פה סיטואציה חדשה שקיימת פה, ובאמת מנקודת הזינוק הזאת נצטרך להתחיל להבין איך נערכים לאור נתוני יחסי הכוחות שנוצרו בעקבות כל התהליך הזה של צמצום הכוח הישראלי המתנדב שבא ללחום באויב. כן, בבקשה. תראה, בוא נגיד, זה לא כתוב מפורש, לא כתוב מפורש, אבל מי שנמצא ממש בצד שמעבר לעמק מהצד הצפוני זה יששכר. אז אני לא יודע כמה הגיעו מהם, אבל הם היו יחד עם מנשה, הם הכי טבעיים, הם הכי קרובים לזירה. אמנם הכתוב מזכיר פה את הם חבר'ה אחרים, אבל בכל מקרה, הכתוב, אני חושב ש... כן, זה נכון שבאו גם צפונים, כי הכתוב מספר לנו פה על אשר ועל זבולון ונפתלי, שכולם צפונים יותר. אני מאמין שהגיע גם איזה כוח מצומצם כנראה מיששכר. בכל מקרה זה לא היה רלוונטי, בכל מקרה, כי אני לא יודע מניין היו 300 המלקקים מאיזה שבט, 300 שנותרו. בכל מקרה, הרוב הגדול לא הצטרף למתקפה הראשונית, וכך כל הסובבים הצטרפו לחגיגה, אחרי שהכוחות המדיינים החלו לנוע ולנוס, עוד מעט נדבר על זה, אוקיי? כן, בבקשה.
לא הבנתי מה הרעיון של הקריאה.
בבקשה?
לא הבנתי, איך נראית הקריאה ואיך נראית ה...
הקריאה, כי הוא פשוט מתיישבים על הברכיים. כשאדם קורע על ברכיו, אז הוא מתייצב ככה. לעשות לך דוגמה? הנה, מים, ככה, תראה. מאוד פשוט, ככה. הוא ככה, והוא בא לשתות מים, אז הוא לוקח מים בידיו. ככה. אבל כשאתה עושה עם שכיבת צמיחה, שכיבת צמיחה, להדגים לך גם אני אגיד לך, אין בעיה. יודע, זה נכון? ואז אתה עומד, אני אעשה את זה לא ככה, אלא ככה, אז אתה נשכב ככה, ואז אתה מלקק כמו כלב בעל השם.
אבל זה נראה הרבה יותר דומה אבל יש את החוויה שלנו, הייתנו גם במקדש של יש את החוויה.
תראה, בוא נגיד ככה, קודם כל אין בית מקדש. כן, בית מקדש, אז גם יש שאלה גדולה אם קוראים משתחווים בכלל במקום אחר. אנחנו יודעים הרי שהנושא של קוראים משתחווים, יש לי בן שהוא עכשיו כבר בצבא, אני זוכר כשהוא בא לקוראים משתחווים בבית הכנסת, כשהוא היה קטן לתפילת מוסף של ראש שנה יום כיפור, אז הוא הגיע בדיוק לקוראים משתחווים, הוא שמתי, מה זה פה, מסגד, מה קרה? זאת אומרת, במסגד עושים קוראים משתחווים, הוא לא, הוא אומר, מה הקטע? באמת זה משהו לא שגרתי, זה חלק מהדברים הלא שגרתיים שאנחנו עושים, שבדרך כלל אנחנו לא עושים. יהודים לא קוראים משתחווים, אלא בבית המקדש, ופה עושים באמת, אין כמו סדר העבודה וכל זה, שזה באמת מנסים לעשות משהו שזה באמת משהו לא שגרתי, והתופעה הזאת. לכן, הקריאה היא מאוד... אופיינית לכרוע לבעל, כן? הנושא של קריאה, כן? וכל שקשור בעבודה זרה, מאוד אופייני בעניין הזה. לכן היה פה איזשהו מבחן, למי שנכנס ישר לפוזה, זאת אומרת, הוא מורגל בפוזה הזאת.
אבל לא היו משתחווים לבעל בצורה של יונת השתחוויה?
כנראה קוראים ומשתחווים, כנראה, לא יודע בדיוק. תראה, אני לא חקרתי את הנושא הזה לעומק, אני מצטט פה מאמר חז"ל ש... אני מתאר לה את מי שמשקף איזושהי תובנה. שווה לעשות באמת איזה פעם מבדק ולראות איך הייתה הטכניקה של, של כשעובדים לבעל, מה היו עושים. אבל הביטוי, הברכיים שלא קראו לבעל חוזר על עצמו בכמה הקשרים. למשל, אחת הדוגמאות המפורסמות זה בספר מלכים א', פרק י"ח, פרק י"ט, טעות שלי, מלכים א', פרק י"ט, כאשר אליהו מגיע להר הכרמל, אז כן, אז שם אחרי דיון עם הקדוש ברוך הוא, סליחה, להר חורב, לא להר כרמל, אז הוא אומר לו שם לצאת ולחזור ולמשוך את חזאל למלך על ארם, ותיאו למלך לישראל, ואת אלישפה בן שפעת לנביא תחתיו. ואז מספר לנו בפסוק י"ח בפרק י"ט של מלאכים א', והשארתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא קראו לבעל. זאת אומרת, כתוב מזכיר בכמה וכמה הזדמנויות שהקריאה הייתה פוזה אופיינית לעובדי הבעל. אוקיי? אז אני לא יודע להגיד לך, לא עשיתי על זה עבודה שיטתית מסודרת, אבל כנראה שזה היה מבחן, לא יודע להגיד לך לגמרי. מורי ורבותיי, אנחנו בסיטואציה של 300 מול מחנה ענק. מה עושים ביחסי כוחות כאלה? אז כמובן, קודם כל גדעון עדיין לא לגמרי רגוע. ואז בפרק ז' בפסוק ט' ויהי בלילה הוא, אחרי שהוא נשאר עם 300 מלוחמים, ויאמר אליו השם, קום רד במחנה כי נתתיו בידיך. המחנה נמצא ממש מתחת למקום שבו הם נמצאים, ואם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נערך אל המחנה. דיינו, הוא עדיין צריך חיזוקים. ושמעת מה ידבר, ואחר תחזקנה ידיך, וירדת במחנה. זאת אומרת, אם אתה מתלבט אם לתקוף את המחנה, אז תרד עכשיו לאיזה סיור מקדים, תתרשם ממה שקורה שם, ואולי אחרי מה שתשמע ותתרשם, יהיה לך יותר ביטחון בעובדה שאתה יכול להצליח גם ביחסי כוחות של 300 על 135,000. ואכן, וירד הוא ופורה נערו אל קצה החמושים אשר במחנה. דיינו, הם יורדים ומתקרבים לפטרול שעושה פטרול סביב מחנה מדיין, הלוחמים המדיינים שמאבטחים את המחנה, ומדיין ועמלק וכל בני קדם, דיינו המחנה הגדול על כל הרכבו, נופלים, דיינו שוכבים, ישנים, כן, ככה, יותר שפוכים במושגים של היום, בעמק כערבה לרוב. דיינו, אתה רואה, הם רואים שם צפוף המון אנשים. ולגמליהם אין מספר. ולגמליהם אין מספר כחול שעל שפת הים לרוב. הם רואים המון אנשים, רואים מחנה הנועק, עם גמלים וכו'. ויבוא גדעון, וכשהם ככה עושים מבצע התגנבות ופורה נערו, הם שומעים, רואים פטרול מתקרב. הם מתחבים ומאזינים. עכשיו הפטרול, אתה יודע, הולכים שתיים ביחד, משעמם להם, והם עושים פטרול כי צריך לפטרל. ואז הוא שומע שהם עוצרים, ואחד מהלוחמים מספר לחבר שלו. ויבוא גדעון, והנה איש משני האנשים ההולכים שם בפטרול, מספר לרעהו חלום. ויאמר, הנה חלום חלמתי. והוא מספר על החלום שהוא חלם, אני יודע, קודם, לפני המשמרת, הוא הולך לישון, שיהיה לו כוח, והנה צליל לחם סעורים, צליל זה כיכר לחם סעורים של סעורה, מתהפך במחנה מדיין. זה הוא רואה בחלום. זה כיכר לחם, ויבוא עד האוהל, מגיע לאוהל של המחנה, ויקהו, הלחם מכה את האוהל, ויפול, האוהל נופל. ויהפכהו למעלה ונפל האוהל. דהיינו, כיכר לחם המתגלגלת הזאת בחלום הופכת את האוהל. ויען ראהו ויאמר אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש איש ישראל נתן אלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. זאת אומרת שקורה דבר כזה. הנמשל של החלום הזה היה ברור לבן שיח. הוא ספר את החלום. אבל הוא כבר פתר אותו. ומה היה הפתרון? שכיכר הלחם, זאת כיכר הלחם של הישראלים, שהמדיינים בוזזים אותה מזה זמן. אין להם מה לאכול, כפי שאמרנו, לא משאיר להם מחיה. בוזזים להם את היבולים, את בעלי החיים שעוזרים להם להפיק את היבולים, או שהם אוכלים אותם כמו בעלי חיים שמותרים באכילה. דיינו את פת הלחם. אבל פת הלחם הזאת, איך אומרים, הגיעה לכלל מצב שהיא מתמרדת. והיא פועלת ומתגלגלת, והתוצאה הסופית היא שהיא מפילה את האוהל שמייצג את המחנה המדיוני. זאת אומרת, זה כמו בחלום שיוסף חלם וסיפר לאחים. שהם שמעו את החלום, אף אחד לא היה צריך איזה פרשן שיסביר להם מה הנמשל. בניגוד לשר האופים ושר המשקיעים ולפרעו עצמו, שהיה צריך את הסבריו של יוסף, כדי להבין מה מייצגים המרכיבים שהוא רואה בחלומות. כל אחד בחלום, בהתאמה אצלו. כאן כולם, הוא הבין. עכשיו, מה גדעון יכול היה להבין מזה? שני דברים. קודם כל, אם זה מה שמעסיק את המדיינים, דיינו שהם חרדים מן ההשלכות של ההתנהלות שלהם והתגובה של ההתארגנות הישראלית. זאת אומרת שהמדיינים נמצאים באיזה אמוק ובפחד, והם חושבים על זה, עד כדי כך שהם אפילו חולמים על זה בלילה, שהם הולכים לתבוסה. והדבר השני זה שהעסק כל כך ברור, שאפילו החבר שלו לפטרול ידע כבר להסביר, דיינו, שדברים ברורים לא צריך מי שמצוי בסיטואציה, כמו אחרי יוסף אצל יוסף, לא צריכים פרשנויות להבין מה זה השמש והירח ו-11 כוכבים, ומי זה כל אחד ומה הנמשל של הסיפור. כך גם פה. במילים אחרות, גדעון משתכנע שיש תחושה של מצב לקראת תבוסה במחנה המדיוני, מצב הרוח שלהם ירוד. עכשיו, מה הביא אותם לפוזה הזאת? העובדה שאמרתי קודם, העובדה שזו פעם ראשונה מזה שנים שהם פשים ללא שום התנגדות ישראלית, ולפתע פתאום הם מוצאים מסה של מתגייסים, ויותר מכך הם רואים את התנועות שדיברתי עליהם קודם, דבר שמלחיץ אותם עוד יותר ומפחיד אותם, שעושים להם פה איזה תרגיל והם לא מבינים בכלל מה עומד לקרות, והם בחרדה מן ההתנגשות עם הכוחות הישראלים שנעים פה בשטח ומתארגנים וכו'. ובפסוק תדבב, והי כשמוע גדעון את מספר, את מספר החלום ואת שברו ואת פתרונו, וישתחו. וישוב אל מחנה ישראל, ויאמר קומו, כי נתן השם בידכם את מחנה מדיין. עם התובנה הזאת, עם הברה הזאת, הוא לוקח את 300 הלוחמים. עכשיו בואו נעצור רגע לפני המתקפה, זה להבין את ההיגיון של דרך הפעולה של גדעון. תראו, יחסי הכוחות בין גדעון למדיינים לא מאפשרת התנגשות גלויה חזיתית. כי 300 איש מול 135,000 אין מצב. הם ידרסו אותה. האופציה היחידה שמקנה הקבוצה הקטנה, הקומפקטית שיש לגדעון, זה בשני תנאים. א', לוחמת לילה. כי בלוחמת לילה, הכוחות הגדולים מתקשים לתפקד. זאת מאומה גדולה. זה מסובך. דווקא כוח קטן, קל יותר לארגן אותו ולהוביל אותו לפעלתנות, במיוחד שהם גם עטפים, לעשות פעולה שתהיה מבלבלת, תגרום להלם בצד שכנגד, וזה היתרון של כוח קטן יחסית. מה גם שהוא מוסיף לכל הפעילות שלו אפקטים פסיכולוגיים, שבלילה קשה לעמוד מאחוריהם, ביום קל מאוד לראות מיד שזה סתם פעלולים ותעלולים, אבל בלילה כשאתה לא רואה כלום ואתה שומע כל מיני אפקטים, נקרא להם היום אור קוליים, אז הדברים יוצרים אצלך איזו תחושה של מכפלת כוח עצומה. וזה בדיוק מה שגדעון עושה. בטכניקה שבה הוא עובד הוא בעצם לוחם מלחמה שיסודה הוא פסיכולוגי. ומה הוא אומר? הוא לוקח 300 איש, מחלק אותם לשלוש כוחות משנה, 100 איש בכל כוח. הוא תוקף את המדיינים בשלושה כיוונים. ואם אני רוצה ככה לסרטט את זה ככה בזריזות וברמה כללית בלבד, אז אם האוהל הזה מבטא את מחנה מדיין, ואם הכוח הישראלי שנמצא מדרום לכוח המדייני, הוא יוצא בעצם מהמקום הזה ותוקף בשלושה כיוונים. כיוון אחד הוא הכיוון כאן, הכיוון השני הוא כאן, והכיוון השלישי הוא כאן. והוא משאיר בכוונה את הכיוון לכיוון מזרח פתוח. כי כשתוקף משלושה כיוונים, אז אנשים לא נכנסים בראש של הצבא ממול. לכן, אם משאירים להם כיוון אחד פתוח, מרוטטים להם, מפה אפשר לברוח. ביחסי הכוחות שנוצרו, אין עניין ליצור התנגשות חזיתית, כי התוצאות שלה ברורות. ולכן רוצים לעשות משהו שיגרום לבהלה ולמנוסה. וכשאתה משאיר אופציה למנוסה, הם ינצלו אותה. אם תתקוף אותה מכל הכיוונים ויגיעו למסקנה שאין להם דרך להימלט, אז לא תהיה להם רב, ואם ילחמו, איך קוראים לזה, יהיו גיבורים בעל כורחם. אבל כשיש להם אופציה לברוח, הם יברחו. ולגדעון באמת אין שום עניין כרגע לנהל איתם התנגשות חזיתית ישירה, אלא לזנף בהם ובעיקר להבריח אותם, שצבא שהוא נס, קל יותר לזנף בו ולהקות אותו, ובהמשך עם שכלול שעוד מעט נדבר עליו, להקות אותו אולי באופן דרמטי, וזה מה שיקרה. ולכן האפקט חייב להיות פסיכולוגי. והכתוב מספר לנו שגדעון הוא תוקף אותם, והוא נמצא בכוח האמצעי, ומשני אגפיו יש שתי כוחות משנה. והוא בעצם מצייד את הכוחות הללו, 300 איש, שלושה ראשים בשלוש כוחות משנה, ויתן שופרות ביד כולם, וחדים ריקים ולפידים בתוך הקדים. ויאמר עליהם, ממני תראו וכן תעשו. והביטוי ממני תראו וכן תעשו, הפך להיות המוטו של קורס קצינים. כן, זה הכותרת. כי מפקד צריך להקרין ביטחון, צריך להקרין דוגמה אישית שאותם צריכים לחכות הפקודים שלו. והנה אנוכי בא בקצה המחנה. אני אגיע יחד איתכם ואתם תתקדמו במקביל עם כוחות המשנה בהתאם לסדר שאני אודיע לכם. והיה כאשר אעשה כן תעשו. אבל לא לעשות כלום לפני שאני נותן הוראה. ותקעתי בשופר אנוכי וכל אשר איתי. וכשתתמו אותנו תוקים שופרות מיד, ותקעתם בשופרות גם אתם סביבות כל המחנה. ואמרתם להשם ולגדעון. וכן תקיעת השופר שתהיה אחר דממה, בשעה עוד מאוד מסוימת שתכף נדבר עליה, יש להם גם סיסמה כדי להכיר ולהזדהות להשם ולגדעון. ואמרתם להשם ולגדעון. כדי לזהות מי מאיתנו ומי לא מאיתנו. דרך לזהות, בלילה יש תנועות חשודות, יש אנשים שנעים בשטח, לך תדע מי ומי, יש להם סיסמה. ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה. העיתוי של המתקפה, ראש האשמורת התיכונה. הלילה נחלק לשלוש משמרות. המשמרת הראשונה מ-6 עד 10, משמרת שנייה מ-10 עד 2, משמרת שלישית מ-2 עד 6. זה פחות או יותר, בגדול. כאשר המשמרת הכי תפוקה לכל מי שפעם שמר יודע, המשמרת האמצעית. למה? אתה לא מספיק לישון טוב לפני ולא טוב אחרי. הכי טוב זה או משמרת ראשונה או משמרת האחרונה. הכי טוב זה משמרת הראשונה, אבל בדיעבד אחרונה גם טוב. האמצעית הכי קשה. עכשיו מתי הוא תוקף אותם? בהתחלת המשמרת התיכונה האמצעית. אך הכם הקימו את השומרים. ואז מה שקורה, משמרת ראשונה יורדת אחרי 4 שעות של שמירה, הם כבר מסתכלים כל הזמן בשעון שלא היה להם אז, אבל כן, הם כבר רצו שהמשמרת תיגמר, והם מאירים את המשמרת השנייה שהשתדלה לישון וגם רק נרדמה לא מזמן, והם עוד לא מיצו את השינה, והם קמים ככה חצי מסתולים מהבולים מהשינה התרופה שישנו אותה. אלה שיורדים עייפים לגמרי וכבר מתחילים להתקפל כשרואים תאור רק מציץ החוצה מהאוהל שצריך להחליף אותם. בקיצור, השמירה הכי פחות אפקטיבית זה בחילופי המשמרות. הראשונים כבר אאוט, הראשונים עוד לא אין, ובאיזשהו מקום כן, החדשים עוד לא נכנסו לעניין, ובעצם בדיוק בפוזה הזאת הם תוקפים. ומה הם עושים? והתקעו בשופרות. תראו לעצמכם עמק ישראל השקט, פתאום 300 שופרות מתחילים להרביץ טו טו מכל כיוונים, וזה עושה גם תעודה, זה פשוט עושה משהו מבהיל, משהו מדהים. הם לא יודעים בדיוק מאיפה זה בא להם ומה המשמעות, אולי הם חושבים ששדים באו. תוסיפו לזה ונפוץ הקדים אשר בידם, הם שומעים כאן בום פח, בום בום, לא יודעים בדיוק מה הבום האלה יחד עם השופרות. ואחר כך והתקעו 3 ראשים בשופרות וישברו הקדים ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים וביד ימינם השופרות לתקוע. והם רואים אנשים עם לפידים. בלילה אדם שמחזיק לפיד לא רואים כמה אנשים סביבו. עכשיו אם אתה עושה מרווח שאני יודע של 5 מטר בין אחד לשני ויש לך 100 לפידים, זה עושה לך מרחק רציני. אז תחשבו 500 מטר בצד אחד, עוד חוד, ואתה רואה איזה מין חגורה פתאום סביבות המחנה של לפידים. עכשיו, הם יכולים לשער שאולי יש גם צלליות, הם לא יכולים לזהות כמה. הם רואים שפתאום הם מוקפים. ביום היו רואים שזה צחוק. בלילה, הלפידים עושים אפקט של מכפלת כוח. מעבר לכך, כשמתקרבים קרוב למחנה, הלפידים האלה זורקים אותם ומתפקדים כבקבוקי תבערה. ואז כשנופל לפיד כזה על אוהל והוא מתחיל להידלק ושם מתחילה שריפה, והגמלים ואנשים מתעוררים וצעקות ומאומה ופחד, ומתחילה מאומת אלוקים, חבל על הזמן. לאט יתחילו כולם לרוץ לכיוון הפנוי, וזה מה שקורה. אבל כיוון שיש שם שלושה עמים, כל אחד למה הוא ידאג בדקה של המאומה הזאת, מה הוא ירצה לעשות? להינצל, לצאת חי. אם מישהו מפריע לו, מה הוא יעשה? כסח אותו, יפלס לעצמו דרך, גם דרך כל מיני אנשים שתקועים לו בדרך. הוא רוצה לברוח. וכל מי שנקרא בדרכו, הוא לא בודק חשבון יותר מדי. וזה בדיוק מה שהכתוב מתאר לנו בסיטואציה. קודם כל פסוק א', ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה. ובכן, קודם כל השומרים מסביב, קופאים במקומם, הם בהלם. דבר שני, אחרי שהם קצת מתאוששים, וירוץ כל המחנה ויריו וינוסו. ובכן, גם הם צועקים, וואו, צעקות, וכולם מתחילים לברוח. ויתקו 300 השופרות, וישם השם את חרב איש ברעהו ובכל המחנה. ובכן, כל אחד רוצה לפלס לעצמו דרך, אז אחד מתחיל לפגוע בשירי, כי הוא מפריע לו לצאת. מתחילה מאומת אלוקים אדירה, והמחנה רץ, הוא רץ מזרחה לכיוון מקום שנקרא עד היום בית השיטה, והוא רץ לעבר עמק בית שען, וממשיך הלאה לאזור מחולה, עד שפת אבל מחולה, על טבת, בדרך העולה לטובס, והם פשוט רצים מרחק של כ-10-12 קילומטר, בהמשך הלילה, והיעד שלהם לנסות להגיע למקום שבו הם חצו את הירדן, מה שקוראים מעברות הירדן, כי אי אפשר לחצות את הירדן בכל מקום, והם רצים לעבר הנקודה הזו. ויצעק איש ישראל מנפתלי, מנשר ומכל מנשה, וירדפו אחרי מדיין. מוריי ורבותיי, החבר'ה שהלכו לא הלכו הביתה, הם פשוט יצאו מהזירה הקרובה לקרב. הם אמרו, אנחנו נתבונן הדברים מן המעטפת, מן הפריפריה. בוא נראה. אם העסק יתפתח בכיוון של ניצחון, כמובן שאנחנו מיד מצטרפים, ויהיה לנו גם שלל לבזוז. אם זה יתפתח בכיוון של תבוסה, עדיף לא להיות בין המצולמים. בקיצור, הרעיון המרכזי הוא, יש אנשים שיושבים מה שקוראים על הגדר. מחכים לראות איך יפול דבר. אם רואים כיוון מסוים ומבינים מי הולך לכתוף את הפירות, הם מיד מצטרפים למחנה המנצח. וזה מה שקרה עם הרוב. הם לא הלכו הביתה, הם ידעו שעובד להיות קרב, הם אמרו, בוא נראה מה יקרה, אם זה יצליח אז אנחנו נהיה שותפים, אם לא אנחנו הביתה, נמשיך הלאה. במילים אחרות, זאת המציאות. כיוון שהם נשארו באזור וראו את המדיינים ושותפיהם בורחים, הם מצטרפים למרדף אחריהם. אין ספק שבדרך הם מזנבים ומכים, ויש כאלה שלא מצליחים, והם פשוט מכים במכה ניצחת. וגדעון מנצל את הסיטואציה הזו, אבל הוא גם בקי ביחסים הפנימיים בין השבטים. והוא יודע, כפי שאהוד בן גירה ידע, וכפי שיפתח גם ידע בהמשך, אלא שכל אחד מטפל אחרת בעניין. יש שבט שקוראים לו שבט אפרים. שבט אפרים הוא שבט עם כבוד, שאוהב כבוד. ודיר בלה, כי מישהו יעשה את איזה ביצוע בלי שהוא יקבל איזשהו תפקיד. ולכן אהוד בן גירה היה מספיק חכם להזיק אותם עוד לפני שהסיפור התחיל. אלה הוזעקו תוך כדי תנועה. יפתח לא יזיק אותם בכלל, וכל אחד יטפל אחרת בתוצאות של הפגיעה בכבוד שבט אפרים. כאן הם מזיקים באמצעות לפידים ואיתות ושופרות, מעבירים פקודה, והם מעבירים פקודה ומבקשים את אנשי אפרים לרדת לעבר נקודת חציית הירדן, המקום שאליו גם רצים המדיינים, אלא שהאפרים יורדים מגב ההר לכיוון הזה, והמדיינים באים דרך העמק, דרך בקעת הירדן, הם מגיעים לכיוון ההוא. ויש פה תחרות, מי ראשון יתפוס את המעברות של הירדן, את המעברים, את הקשרים של הירדן. הראשון שיגיע לשם, לקח את הסיפור. אם בני אפרים תפסו ראשונה, אלא הם ראים יצאו לעבור שם, כי עברו משם, יארגו אותם. ואם מי שיצליח לעבור לפני שאפרים יגיעו, אז עדיין הדרך תהיה פתוחה, והם יצליחו למלט את נפשם, לפחות בשלב הראשון, לעבר הירדן המזרחי, המקום שממנו הם באו, והם רוצים לחזור אליו. ואכן הכתוב מספר לנו שאנשי אפרים באים ולוחדים את מעברי המים הללו, ואז הם זוכים גם ללכוד שניים מתוך ארבעת מלכי או ראשי השבטים המדיינים, את עורב ואת זאב. מעניין שהרגו את עורב בצור עורב ואת זאב הרגו ביקב זאב. בדיוק כל אחד הרגו אותו. זאת אומרת, נתנו כמובן את השם של המקום לאחריך. בכל אופן, הם הרגו את מלכי מדיין. והם רוטפים את מדיין, והם מחזיקים בידיהם את ראש עורב וזאב. הביאו לגדעון כשהוא הגיע. ואמרו אליו, איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו? לבלתי קרות לנו, כי הלכת ללחם במדיין. רבים איתו. אז הוא אומר להם, גדעון, בחייכם, אתם, כל הצלשים שלכם, הרי אני לא עשיתי כלום, הלוואי ואנחנו היינו זוכים לעשות מה שאתם עושים. אתם הצלחתם להכות את מלכי מדיין, את שרי מדיין, את עורב ואת זאב. הלוואי ואנחנו יכולנו לעשות את ה... אתם הכרעתם את הקרב. באמת הוא מפמפם אותם, נותן להם כבוד, נותן להם להרגיש שהם מקבלים את המדליה של זהב, והם בעצם לקחו את הקופה, בדרך שהוא פמפם את הכבוד שלהם, הרגעים, הם פחות מתלהטים, ומצליח להרגיע את האווירה. גדעון עובר הלאה ועובר את הירדן, והוא מחליט לנצל את תנופת ההצלחה. והוא מחליט לא להכות רק את אלה שעיקו עד עכשיו, ותכף נראה שהוא הרג 120 אלף מתוך 135 אלף. 15 אלף רק נותרו. זאת אומרת, בקטע הזה של עד חציית הירדן, הרדיפה, קודם כל התקיפה של המאהל, הרדיפה תוך כדי, ואחרי כן המערב על הירדן, הצליחו להכות מכה ניצחת את רוב הכוח של האויב. נותרו 13 אלף, 15 אלף. גדעון אומר, זאת ההזדמנות שלי לנצל עליי תנופת הקרב, ולחצות את הירדן, ולהכות אותם בבסיס שהם הולכים אליו עכשיו, כי הם א', לא ארוכים, הם מוקים, הם שבורים נפשית, פיזית, וזאת ההזדמנות לנצל את תנופת ההצלחה ולגמור עליהם. מה גם שהם בכלל לא מצפים שיתקפו אותם, הם בטוחים שכשהקרב יסתיים בצורה כל כך מוחצת, אז כשיגיעו לירדן, הישראלים יחזרו הביתה. הם לא משערים שגדעון ימשיך לתקוף אותם גם בעבר הירדן המזרחי. וזאת הייתה טעות שלהם. ויבוא גדעון הירדנה, עובר הוא 300 איש אשר איתו עייפים ורוטפים, כי הם כבר ערוכים למתקפה הזאת, וזה עוד, ולפני התפנית עם כל החששות, ברוך השם, קל התפנית, והייתה ישועה גדולה. ואז הם צריכים לאכול, והם עוברים ליד אנשי סוכות, העיר סוכות, שאנחנו מכירים אותה גם מימיו של יעקב אבינו, כן, שנמצאת בשפך היבוק, והוא עולה במעלה היבוק, גדעון בעקבות אנשי המדיינים, והוא בקש מאנשים האלה אוכל, כי הם רצו והם היו עסוקים ולא הספיקו להצטייד כראוי, והם צריכים לאכול.
זה היה לפני?
מה זה?
לפני שהוא הקל במחנה מדיין?
לא, זה היה אחרי שהוא הקל, אבל לפני שהוא הגיע לעורף, למחנה המקורי, בדרך אל. ואז הוא אומר לאנשי סוכות בפסוק ה' של פרק ח', תנו לה ככרות לחם לעם אשר ברגלי, כי היפים הם ואנוכי לודף אחרי זבח וצלמונה מלכי מדיין. ואמרו שרי סוכות, תקף זבר וצלמונה, אתה בידיך כי ניתן לצבאך לחם. זאת אחת הדוגמאות הבולטות לשפל של תקופת השופטים. לא רק שהם לא עושים כלום, יש מישהו שמוכן לעשות את העבודה. מה שהם נדרשים זה לתת קצת אוכל לאנשים שלוחמים גם את מלחמתם שלהם. וזה כנראה מבני שבט גד, כי זה האזור המאוכלס על ידי גד. והם אומרים, מי מכיר אתכם בכלל? מה פתאום שניתן לכם? כל עוד שלא הכרעתם את המדיינים שהם גם אויבים שלנו, אנחנו מפחדים שאז הם יבואו ויקיעו אותנו כי אנחנו סייענו לכם. ויאמר גדעון, לכן, בית השם את זבח וצלמונה בידי, אני אטפל בכם ודשתי את בשרכם, את קוצי המדבר ואת הברקנים. דיינו, אני אטרטר אתכם קצת בפזצתות על הקוצים. נראה לכם מה זה פה לעשות לפדיחות כאלה שאף אחד לא יתן לי אוכל. אני אלמד אתכם שיעור, אין לי זמן עכשיו להתעכב. ויעל משם ובמעלה ההר, מגיע למקום שנקרא פנואל, גם כן מקום שאנחנו מכירים מיעקב שהוא חוזר מלבן אחרי שהוא פגש בעשיו. ויעל משם פנואל וידבר להם כזאת, וינו אותו אנשי פנואל כאשר לנו אנשי סוכות, ואומר גם לאנשי פנואל לאמור בשובי בשלום אתות את המגדל הזה. כדרי להם שם איזה מבצר שהם אמרו, טוב, אנחנו יש לנו, לא מפחדים ממך ויש לנו איפה להתחבא. וזבח וצלמונה הגיעו למחנה העורפי בקרקור, ומחניהם עמם, כחמשת עשר אלף כל הנותרים מכל מחנה בני קדם, והנופלים 120 אלף איש עולף חרב. ופה ידעתי שבשלב הראשון של המערכה היה להם 135 אלף לוחמים. ויעל גדעון דרך השכוני בועלים מקדם לנובח ויוגבה. דהיינו, הוא לא עולה בדרך הראשית, הוא עושה עיקוף, והוא מגיע למחנה המדייני לא ממערב למזרח, אלא הוא עושה עיקוף ומגיע מאחוריהם. כי זה, כיוון שבכלל לא משערים שהאויב יגיע משם. הם לא בכלל לא חושבים שבמחנה האורפי הזה בעבר הירדן מישהו מאנשי גדעון יבוא לחפש אותם. אבל עוד לתקוף אותם גם בבסיס האורפי הזה, ועוד מהכיוון ההפוך ממה שהם מצפים, זה לא הצד של האויב, הם באים מהצד ההפוך, מנגד. אין ספק שזה תרגיל. דרך אגב, זה תרגיל קלאסי שעושים אותו הרבה פעמים, כולל עושים לנו אותו. הסיפור המפורסם שבו לקחו בשבי את, קראו לחייל הזה, נו, ברח לי השם שלו, למצפה אילה, גלעד שליט. איך תקפו אותה? הם חפרו מנהרה, והמנהרה הזאת יצאה, מדדו, והוציאו אותה בעורף של המוצב. אם הגבול כאן, בצד הזה, וזה המוצב, אז כל השומרים של המוצב עם הפנים לכיוון של הגבול. הם חפרו מנהרה ופתחו אותה בצד השני של המוצב, כאילו בצד הישראלי של המוצב. והם באו מפה. אז קודם כל זה הייתה הפתעה בכלל שהם באו מתחת לאדמה. ב' הם הצליחו לעשות מאומה שם, זרקו רימונים, ירגו, ערו שם ופצעו, והרגו איזה שניים שם, שלושה, אני לא זוכר, ופצעו עוד כמה, ותוך המאומה הזאת חטפו את גלעד שליט, הורידו אותו במנהרה הזאת, וברחו במהלך המנהרה הזאת חזרה לתוך השטח. זאת אומרת, המנהרה הייתה לא דעת שכולם, כל הלחמים מאבטחים. ומחלק האחורי לא חשבו יותר מדי. ובאמת הם הופיעו להם מאחורה, וזה בדיוק מה שגם הם עושים. הם מופיעים בצד שבכלל לא צופים שהם יגיעו. ואז באמת הם מפתיעים אותם מן החלק האחורי. והכן בפסוק י' בסופו, ויח את המחנה של המדיינים, והמחנה היה בטח. למה הם ישבו בטוחים? כי הם לא שיערו שבכלל יגיעו אליהם, ואם יגיעו אליהם, הם לא שיערו שיגיעו מהצד הזה. הם שיערו שהם יגיעו מהצד השני. וינוסו זבח וצלמונה. וירדוף אחריהם ולכוד את שני מלכי מדיין, את זבח וצלמונה, וכל המחנה חריד, דיינו, פיזר אותו לכל עבר. וישב גדעון בן יואש מן המלחמה ממעלה חרס, דיינו חוזר לאחר שהשמש, חרס השמש עולה, לאחר שהשמש עלתה. דיינו הוא לחם מלפנות ערב, מלחמה שנמשכה לאורך כל הלילה. כל הלילה. וילכוד נער מאנשי סוכות, שהוא חוזר בדרך הזרה, הוא אמר, אני אטפל בכם. והוא בא ותופס נער מאנשי סוכות וישאלהו ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקניה 77 איש. לכן הוא רושם לו את שמותיהם של 77 הדמויות המרכזיות המנהיגות את סוכות. ויבוא אל אנשי סוכות ויאמר, הנה זבח וצלמונה אשר חרפתם אותי לימות, הקו זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לאנשיך עייפים לכם. דיינו הוא הביא את הראשים שלהם, אומר, הנה, אתם רואים אותם, אם אני, הם חייכים אליי ביד, איך עושה אתכם, עושה אתם תיאטרון בובות פה, אתם רואים, אין בעיה. אז הנה הם פה, אתם, הם פה, אתה, עכשיו השתכנעתם? עכשיו, ויקח את זקני העיר, לפי הרשימה, ואת קוצי המדבר ואת הברקנים, עשה הרימה של כל הקוצים וכל הסירה הקוצנית וכל הקוצים הטובים שיש בשטח, ועשה מפגש בין זקני העיר לבין הקוצים האלה, נתן להם לעשות קורים ומשתחווים, להתגלגל קצת על הקוצים, ויודע בהם, כן, לעשות היכרות איתם, ויודע בהם את אנשי סוכות.
הוא הרב אותם לא.
רק זה, את אלה לא. למה? כי הם חברים, קיבלו את הטרטורים בשקט ונגמר הסיפור, אבל כשהוא מגיע לפנואל, ושם שלהם גם מגדל, אז הם החליטו, מה, הוא לא יעשה מאיתנו צחוק, הם לחמו נגדו. ואת מגדל פנואל נטץ ויהרוג את אנשי העיר. בקיצור, דרך אגב זה לא, הוא לוקח את זבח וצלמונה עדיין חיים, הוא מגורר אותם, הם הולכים אחריו, תופסים אותם ומביאים אותם חיים. בכל אופן, תכף תראו, בכל אופן, הוא הורג את חלק מאנשי העיר, לא את כולם, כשאלה שלחמו נגדו. למה ההבדל? כי אנשי פנואל לחמו בו, ואנשי סוכות לא לחמו בו. אז כשהם לחמו בו, אז הוא הראה להם מפה הבא לבית. אין ספק, זאת מציאות לא טובה. זאת מציאות לא טובה. המציאות הזאת של מלחמה, מלחמת אחים. ואנחנו נראה את זה בעוד הזדמנויות.
לא כתוב שהם לחמו.
שמה? ויהרוג את אנשי העיר.
לא, אבל לא כתוב שהם לחמו בו. שהם
שפנו
לחמו בו.
זאת לא כתוב בפירוש, אבל אם אני מבין את מה ההבדל בין למה את אלו הרג ואת אלו לא הרג, כן? הוא לא בא להרוג, הוא לא בא עם כוון להרוג, הוא רוצה להניש אותם, על זה שרוצה לו אוכל. אני מניח שאם הוא הרג את אלה, כן, זה בגלל שהם ניסו להתגונן מפני זה שהוא רוצה לטרטר אותם.
אולי
אולי לא 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 בהכרח, לכאורה כתוב הם מבדיל בין אנשי פנואל לאנשי סוכות, שבסוכות הוא רק לקח את הסכינים ועשה להם מפגש עם הברקנים והקוצים, ואילו את ה... פה הוא כתוב שהוא כן הרג אותם. אז אם אני רוצה להבין את ההבדל ביניהם, כנראה שזה בדרך שבה הגיבו כל אחת מן הערים שעללו, איך הם הגיבו ביחס ל... אבל בכל מקרה, גם אם זה הגיע לסיטואציה הזאת, זה רע. וזה שאנשים הגיעו לאחר ניצחון בקרב, כמו יפתח, הרי יפתח גבר על בני המון, נראה את זה בהמשך. ובסופו של דבר זה נגמר עם שחיטה של 42 אלף מבני אפרים, שהם גם כן בפל כבוד. זאת אומרת, אתה רואה לפעמים שמצד אחד האנשים האלה הם מנהיגים דגולים, מצד שני אתה רואה לפעמים שהמחלוקות והחיכוכים והעובדה של אין מלך בישראל ושאין שלטון מרכזי הביאה למתח גדול בין השבטים, והתוצאה הייתה מציאות מאוד מרה, מציאות מאוד קשה. כן.
שאלורים, אחד, מה הגודל של העירים? האם זה שפנואל יותר קטנה או יותר גדולה?
קשה לדעת בדיוק, הערים של אותה תקופה בכל מקרה לא היו גדולות. הערים הם בערך בשטח של ישיבת הר עציון עם כל הקמפוס.
יחסית עם, שיקה יחסית לפנואל.
קשה לי לדעת בדיוק, זה מתחיל בשאלה איפה מזהים בדיוק את סוכות ואיפה מזהים את פנואל, ואז אפשר לעשות השוואה. כיוון שיש מחלוקת על המיקום, מה זה?
סוכות זאת תראה די גדולה, והנחה שאתה לא שזקנים זה
ראשי משפחות. אז אני אומר, יכול להיות שסוכות היא ודאי גדולה יותר מפנואל, כנראה, שמה שאנחנו מזהים היום מבחינת הסיועי בשטח, תל אם סוכות נמצאת בשפך של היבוק כפי שמעריכים, אז זאת עיר יותר גדולה מפנואל שנמצאת על הרכס למעלה. בבקשה? דווקא על זה, כיוון שהיא נמצאת עיר יותר קטנה והיא נמצאת בשטח שאולי פחות קל לגונן עליו, ולכן מגדל שהוא בעצם עמדה מבצר נעשה כחלק מחיזוק היכולת העמידה של העיר שהיא יחסית קטנה יותר. לעומת העיר למטה שיש לה שליטה יותר טובה על האזור שסובב אותה וכולי, אז יכול להיות, שוב, זה הכל עניין של השערה, זה לא ידיעה. כן.
וגם, האם אנחנו יודעים את המרחק בין פנואל לסוכה, ואם שמעו בפנואל שמה שהגינון עשה ב...
לא בטוח שהם שמעו. המרחק הוא של כמה, נגיד לך משהו כמו 15 קילומטר, משהו כזה, אבל כיוון שאין אינטרנט ואין חדשות, אז לא בטוח שהם שמעו, והם אפילו עוד לא הספיקו לקרוא את זה בספר שופטים.
וגם לא ידעו שהם לא נתנו אוכל כדי שזה היה של...
לא, כל אחד פעל בפני עצמו, בלי קשר. אני מבין שאותה סיבה של פחד מהתגובה של זבח וצלמונה, הרתיע אותם. אוקיי, מוריי ורבותיי, המשך הסיפור. גדעון חוזר... ומטפל עכשיו גדעון חוזר עכשיו ומטפל באנשים שקשורים שקשורים עכשיו לכרזה, והוא חוזר לטפל באלה שזבח וצלמונה. הוא שואל אותם בפסוק י"ח, איפה האנשים אשר רקתם בתבור? הר תבור נמצא לא רחוק מן המקום שבו נערך הקרב שקודם דיברנו, ומזה אנחנו למדים ש גם מתוך התיאור שבהמשך, שמי שהוביל את הקרב בהר תבור היו אחיו של גדעון. זה מה שהכתוב מספר לנו, כן, שאיפה האנשים, ולכן גם גדעון מתעניין בהם. וזה אומר לנו שגדעון לקח את אחיו וגייס אותם להיות גורמים שיעזרו לו במתקפה מול המדיינים. הוא שלח אותם לשבטים שמצפון, הוא לקח את האחריות על שבט מנשה, השבט שלו, במשפחת אבי העזרי, והוא לוקח אותם, אבל אחיו נשלחו צפונה לנהל את השבטים מצפון לעמק, והם אמורים היו לעשות יחד מה שקוראים תנועת מלקחיים. אלה התקפו מדרום, אלה התקפו מצפון, וככה הם ילחצו בתווך את המחנה המדייני. ובאמת כנראה שהקרב שהתפתח עם החלק הקודם לא הצליח כל כך, מזה אולי הם גם מכירים את השם של גדעון, כי הם חקרו את האנשים הללו לפני שהם הרגו אותם, והוא שואל איפה האנשים הרקתם בתבור, כי לגדעון ברור שהם, הוא שלח אותם והם לא חזרו והם לא נמצאו יותר, הוא משער שנתפסו ונהרגו, ואז הוא רוצה לשמוע מהם מה הם עשו. והם עונים לו בפסוק י' ח' בסופו, ויאמרו כמוך כמוהם אחד כתואר בני המלך, דיינו הם דומים לך. הוא אומר אכן כן, הוא אומר אחי בני אמי הם, חי השם לא אחייתם אותם לא הרגתי אתכם. הוא אומר ליתר בחורו קום הרוג אותם, ולא שלף הנער חרבו כי ירא כי עודנו נער. כן, היה לו קשה לעשות את מעשה ההרג הזה, למרות שהם אויבים רציניים שהם רצחו את הדודים שלו. ויאמר זבח וצלמונה, קום אתה ופגע בנו, כי כאיש גבורתו. דיינו הם משחקים אותה כבוד עד הדקה ה-90, והם רוצים למות מיד הגיבור הישראלי, ולא מצד איזה ילד, איזה נער, שבמקרה לא הגיע באותו יום לבית ספר, ועל הדרך לבית ספר, הוא גם הורג אותם. במילים אחרות, יש פה איזה מין השפלה, והם רוצים לפחות, אותו דבר נראית את זה אחרי כן, אצל אבי מלך. אבי מלך, שהוא יקבל את האבן מהראש, מהאישה, שהטילה פלח רכב עליו, על ראשו, ורוצצה את גורלתו, ביקש מנערו, שיערוג אותו, כדי שלא יגידו שאישה הרגה אותו. ביג דיל, אם אישה הרגה אותו, אז הוא מת, מה אכפת לך בדיוק מי שם את הקליע בראש שלך? אבל יש כאלה שחשוב להם שהקליע יהיה קליע מכובד של הלוחם הכי בכיר שרק אפשר. בכל אופן, זה מה שקורה גם פה. ואמר זבח וצלמונה, קום אתה ופגע בנו כי כאיש גבורתו. ויקום גדעון וירוג את זבח וצלמונה, ויקח את הסערונים אשר בצווארי גמליהם, וכן קישטו את בעלי החיים שלהם עם כל מיני קישוטים יפים, וגדעון לקח מן השלל את הסערונים אשר בצווארי גמליהם. ההצלחה הייתה גדולה. מנקודת זינוק מאוד מאוד שפלה, הם הלכו והסתערו והרימו את והפכו את הקערה על פיה. אין ספק, הייתה שמחה גדולה. והעובדה שגדעון הצליח לאחד כמה שבטים ולהדוף את המדיינים ושותפיהם, הביאה לו הרבה כבוד. ומה הם מציעים לו? ואומרים שישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך, כי הושעתנו מיד מדיין. כן, הם מציעים לו בעצם מלוכה. בעצם בוא נאמר, המציאות הזאת היא שבימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, זאת מציאות לא טובה ולא נוחה לעם. היא לא נוחה. אולי הם לא מצאו עד היום איזה דמות שתהיה ראויה להיות מלך. והנה הם מוצאים בגדעון דמות ראויה. זאת הדמות שהצליחה לאחד כמה שבטים ולהביא לניצחון מוחץ על האויבים ולהציל אותם מיד האויבים. זאת בעצם הציפייה הגדולה מן המלך. מה יגיד העם כשהוא יבוא לשמואל? תנה לנו מלך לשופטנו, ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. בסופו של דבר, הדבר הכי בסיסי שמבקשים משלטון, להבטיח, לתת ביטחון. זה הדבר הכי בסיסי שמבקשים ממנו. וכיוון שכך, כיוון שגדעון הוכיח שהוא מסוגל לכך, הם רוצים להפוך אותו ממנהיג מתנדב למלך ממוסד. והדבר בא לביטוי, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך. זה הדבר המייחד שלטון של מלכות, שהוא עובר בשושלתיות מאב לבן. גדעון מסרב. גדעון אומר, לא ימשול בני, אומר עליהם גדעון, כן? לא ימשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם, השם ימשול בכם. אם אני מעמיד את המשפט שלהם מול המשפט שלו, יש פה גם רעיון מיוחד. לעומת ואמרו איש ישראל אל גדעון, אומר ואמר עליהם גדעון. הם, כן, סליחה, ואיש ישראל אל גדעון כך וכך, ואמר עליהם גדעון. היינו, הם אומרים לו, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, והוא עונה להם, לא ימשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם. לעומת מה שהם אומרים לו, כי הושעתנו מיד מדיין, אז מה הוא עונה להם? השם ימשול בכם. במילים אחרות, איך הוא מסביר את הישועה? מי הושיע אותם? הקדוש ברוך הוא. למי מגיע השלטון? לקדוש ברוך הוא. הוא הושיע אתכם. אתם מעניקים לי את השלטון כי אני הושעתי? לא, אני הושעתי אתכם. מי שהושיע אתכם הוא הקדוש ברוך הוא. לכן השלטון שלו. באמת, בעם ישראל יש איזה דילמה בין מלכות אדם ובין מלכות שמיים. מלך בישראל חייב לזכור שהוא כפוף למלכות שמיים. זה אחד האתגרים החשובים שעומדים בפני מנהיג, שגדעון ברור לגמרי עד כדי כך שהוא אומר, אני לא זכאי בגלל הניצחון שלי לקבל איזושהי טובת הנאה או שלטון, כי השלטון הוא באמת של הקדוש ברוך הוא, ומי שבאמת ניצח את המלחמה הזאת היה הקדוש ברוך הוא, ולכן לא, רק לא המלוכה, ואני אני זכאי לקבל איזשהו דבר על גב הניצחון של הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, גדעון מסרב. הכמיהה למלכות ולשינוי המשטר לא פגה, ולכן בפרק הבא, בפרק ט', אנחנו נוכל לראות כיצד הכמיהה לשלטון בעצם מופנית הלאה, והציפייה שגדעון או מישהו מבניו ימלוך לא בטלה, וזה בדיוק הדבר שיבנה עליו אבי מלך אחד מבני גדעון, אלא ששם הדברים יצברו תנופה לכיוונים אחרים לגמרי. רק כדי לסיים את החלק הזה של גדעון, שנגמר באמת באקורד צורם, גדעון רצה כנראה להקים איזושהי אנדרטת הודיה לקדוש ברוך הוא על הניצחון הזה. ויאמר להם גדעון, אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שללו, כי נזמי זהב להם, כי איש מעלי מהם. דיינו הם, כל אחד הביא מהשלל של האויבים כל מיני תכשיטים של זהב, וגדעון מבקש מהם שהם ייקחו את כל השלל, חלק מהשלל, החלק של הזהב שבו, כדי לעשות עם זה משהו. ואמר נתון, ניתן. ויפרסו את השמלה, איזה בגד, וישליחו שם איש נזם שללו. ראי משקל נזמי הזהב אשר שאל, 1,700 זהב, לבד מן הסערונים והנטיפות ובגדי הארגמן שעל מלכי מדיין, ולבד מן הענקות אשר בצווארי הגמליהם. לכן הגמלים מאוד מקושטים עם כל מיני דברים יקרים, והם נתנו מן הדברים הללו. מה עושה גדעון עם כל המתכות והחומרים היקרים הללו שבאו משלל האויבים? ויעס אותו גדעון לאפוד. אפוד זה צורה של אני יודע של איזה מין בגד או אורים ותומים, לא, איזה מין משהו כזה, כדי לומר שיש פה איזה מין משהו סמלי שבא לבטא מעט אשר הייתה זאת, היא נפלט בינינו. איזה מין אנדרטת הודיה לקדוש ברוך הוא. ויצג אותו בעירו באופרה. אלא שהעם פירש אחרת את המשמעות של העניין, והם ראו בזה איזשהו ביטוי של כוח עליון, כביכול זה הגורם שהביא להם את הישועה. ויזנו כל ישראל אחריו שם. ויהי לגדעון ולביתו למוקש. ובכן, באיזשהו מקום, למרות שכוונתו של גדעון לא הייתה כזאת, אבל זה מתהפך אחרי כן להיות משהו שלילי. וזה בדיוק מה שקרה למשל עם נחש הנחושת שעשה משה במדבר. בהמשך בית ראשון, הרי חזקיהו כיתת את נחש הנחושת שעשה משה במדבר. אז ודאי שמשה לא עשה עבודה זרה, בטח שהדברים נעשו על פי צו מפורש של הקדוש ברוך הוא. אלא שבדורות מאוחרים יותר פרשו את הכוחות שכביכול נתגלו, הם לא קראו את המשנה במסכת ראש השנה, וכי נחש ממית, וכי נחש מחייך, מישהו שם שמעתי פעם, וכי נחש מחייך, כן, פעם שמעתי, כן, אם הוא הנחש מחייך, אם הוא מחייך, בקיצר, כן, אז אם הוא לא קרא את המשנה הזאת, אז הוא לא הבין, והם עשו איזה פסל, אז לא הייתה ברירה לחזקיהו, לחטט את נחש הנחושת שעשה משה. אותו דבר גם פה, הוא השאיר משהו מתוכנות חיוביות, והעם פירש את זה בכיוון לא נכון, והפך את זה לסוג של עבודה זרה, ואז עבודה זרה הזאת הפכה להיות למוקש, למכשול. ויקנה מדיין לפני בני ישראל ויאספו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. הפסוקים החותמים את פרק ח' בשופטים, כבר עוברים לדבר איתנו על אבימלך, והסיפור של אבימלך, וזה באמת פתיח לסיפור של פרק ט', שאותו נלמד בעזרת השם בשבוע הבא. להתראות. Thank you.